כאן רשת בית. גאולה אבן סער. אתם מוזמנים להאזין לשידור חוזר של התוכנית שיחה אישית עם גאולה אבן סער.
קודם כל, חלק ניכר מהספר נכתב כשאני הייתי מתחבט ומתלבט, אני מניח שזה פשוט הגיע משם. לא כל השאלות הן שאלות אמוניות, גם אם הצורה שבה זה מתפרץ היא כאילו שאלה אמונית, אבל בסוף זו לא שאלה אמונית. אפילו סיפור שמתחיל כסיפור על שמירת נגיעה, שזה כאילו לכאורה שאלה אמונית, האם, לא יודע מה, לעבור על איסור או לא לעבור על האיסור, הופך להיות עיסוק בשאלות של גוף, של מערכת יחסים.
שלום לך, יהודה גזבר פניגשטיין.
שלום, שלום.
איך אני אגדיר אותך? סופר, כותב, יוצר, מבחינת מה שאתה עושה בחיים.
סופר, כותב? כותב זה מילה טובה, אני חושב. סופר זה מין טייטל שצריך לשאת.
אתה חושב? אני חשבתי שכותב, כי אתה עושה באמצעות הכתיבה יותר דברים מאשר, אני אגיד זה במרכאות, שלא במרכאות, רק ספרים.
נכון. נכון?
כל המכלול שלך הוא כתיבה.
נכון, אפשר להגיד את זה ככה.
יצירה, אבל כתיבה בהמון ענפים.
מורה.
מורה גם, נכון. מורה לכתיבה?
מורה לכתיבה.
מורה לכתיבה. אני חושבת שבמקרה שלך מאוד שווה לשמוע את הרקע שממנו הגעת, ואיפה צמחת, ואת האווירה שסביבך, והחברה שבה אתה עדיין, כן, נמצא וכותב ויוצר. אז רק נאמר לטובת המאזינות והמאזינים שלנו, שאתה אחד מתוך 8 ילדים. האמת, תל חי להורים שלך, אני מאוד מעריצה את היכולת לגדל 8 ילדים. אז ספר לי על עצמך כילד.
אני גם מעריץ את ההורים שלי על זה. בכלל, אבל היינו ילדים מאוד קוראי ספרים. כאילו היה לאימא שלי שורה של ילדים יושבים על הספה, כל אחד עם הספר.
עכשיו אני מעריצה אותה עוד טיפה.
עם הספר שלה מהספרייה, ועם הספר שלו מהספרייה, ופשוט קראנו. יותר קל ככה, אני חושב.
להורים בוודאות.
להורים, כן. לא, גם לנו, היינו ילדים קוראים. היה לנו מי לדבר גם על מה שקראנו.
למה אתם ילדים קוראים? כי אמרו לכם שצריך לקרוא, או שזאת נטייה? או כי זה מה שספקתם, זה מה שראיתם, הקריאו לכם, אז אתם גם קוראים?
אז זו שאלה טובה. אני לא בטוח. חיינו בבית של ספרים. בסוף גם ההורים שלי אנשים מאוד קוראים. אבא שלי רב, אז כל ה... איפה שיש לאנשים טלוויזיה, לא יש קיר שלם מלא ספרים, ואז עוד עמודה בצד, ועוד עמודה בצד, ועוד עמודה בחדר. יש בית מלא ספרים, ואמא שלי הייתה הולכת לספרייה ומחליפה את הספרים שהיא אהבה, ומביאה לנו שנאהב גם. ואהבנו.
אהבה כילדה?
אהבה כילדה.
כלומר, לא מביאה לכם ספרים של מבוגרים, ואומרת, תנסו. כלומר, מה שהיא אהבה כילדה, היא ניסתה
לה... מה שהיא אהבה כילדה הלכה, החליפה את בילבי, הביאה לנו, אמרה, אהבתי את זה, תקראו גם. ואהבנו גם.
כולכם.
כולנו. מי יותר, מי פחות, כל אחד אוהב דברים אחרים, את יודעת.
אין טלוויזיה בבית?
הייתה באה והלכה כזה.
עם שעות פתיחה וסגירה מוגדרות?
לא, הייתה בחדר של קצת בחדר של הילדים לתקופה. את שואלת שאלה, היה ממש לחודש, משהו כזה, לא היה טלוויזיה באופן גורף, היה מחשב.
שמשתמשים בו. ילדות כיפית?
בבית, כן. שאלה טובה גם. היה לי, אולי צריך לתת איזה רקע, אני גדלתי בבית חרדלי, דתי יחסית יותר עדוק, שזה אומר תנועת נוער נפרדת, וזה אומר בכלל בתי ספר נפרדים, תלמוד תורה כשהייתי ביסודי, ובאמת המקום שבו גדלתי, תלמוד התורה הזה, היה מקום, אולי מקום טוב, אני נזהר בלשוני שלא להגיד מקום רע, כאילו כולם חוו אותו ככה, אני חוויתי אותו מאוד, היה לי מאוד קשה בו.
תסביר.
זה פשוט היה מקום מאוד גם אידיאולוגי וגם מאוד...
איזה מובן אידיאולוגי?
אידיאולוגי, את לוקחת את האידיאולוגיות הגדולות של הציונות הדתית ואת מביאה אותם לאקסטרים, אז גם מאוד ארץ ישראל וגם מאוד תורת ישראל, אם זה אומר טיולי ניווט של יומיים כשישנים בשטח בכיתה וב, אם זה אומר חוג סדאות מדי שבוע, של דברים חיוביים. יש לזה גם את המחירים של זה.
סיימנו. אני מנסה לחשוב מה רע בזה.
בטיולים? לא.
לא, במסגרת שיש לה קו, שיש לה רעיון, שהיא לא רעה בהגדרה מבחינת מה שאתה רוצה לתת לילד, נכון?
לא.
אז מה, זה קשוח?
זה גם קשיחות. זה גם ניסיון ליישר את הילדים לאיזושהי תבנית או לאיזושהי מסגרת. וזה גם, את יודעת, סיימנו ללמוד בשבע.
בערב.
בערב. בשבע בבוקר הגענו לתפילה, ובשבע בערב עזבנו את בית הספר.
ואז מה נשאר לחזור הביתה לקרוא ספר?
לעשות שיעורי בית.
לעשות שיעורי בית.
לעשות שיעורי בית.
אז בעצם זו מציאות שבה רק שיש שבת הם באמת מנוחה?
כן. וגם ניצלנו היטב כל פיסת חופש שניתנה לנו. לוח החופש שלנו, היה לנו חופש של חודש, שלושה שבועות לפעמים, אבל חודש הוא היה נראה ממש גב לגב. כל כאן הולכים לסבתא, כאן לסבתא השנייה, כאן אנחנו מטיילים, כאן מחנה של התנועה, כאן הכל היה מאוד מאוד צמוד. הפסקות היו מאוד קטנות. מחושבות היטב. לא קטנות, מחושבות היטב. ניסינו להספיק הכל, כי זה הזמן שיש לנו להספיק בו.
אבל זו המסגרת שההורים בחרו עבורכם, או שגם מבחינתם אין בעצם באמת בחירה. זה הקו של...
אז זה תלוי באיזה...
לאורו הולכים, או לאורו מתחנכים ומחנכים.
אז זה תלוי באיזה שלב. את שמי, אחרי החוויה שלי... ושל אח שלי, אז ההורים שלי כן הבינו שזה מקום שאולי כדאי למצוא מקום אחר לילדים, והם שלחו את האחים שלי, כבר למדו בבית ספר אחר.
יותר גמיש, יותר רך?
כן.
יותר מכיל?
אני לא הייתי שם.
לא, מבחינת החוויה של האחים שלך.
כן, כן, כן. חד משמעית.
סבלת זו בטח מילה גדולה מדי, אבל זאת לא נשמעת כמו חוויית ילדות, היא בטוח מעשירה מבחינה לימודית, אבל היא לא מעשירה כל כך כילד.
את לא יודעת. אני גם לא יודע. כאילו, אני מתכוון...
אתה מרגיש החמצה? כלומר, זה לא המסלול שהיית בוחר עבור הילדה שלך, יש לך ילדה בת שנה וחצי.
יש לי ילדה בת שנה וחצי.
זה לא המסלול שאתה תבחר עבורה. אז מהבחינה הזאת, אתה יודע לומר שמספיק נצרבת כך שאת החוויה הזו לא תרצה לתת לילדה. בטח אתה לוקח משם דברים, אולי הטיולים, אולי אהבת הארץ, אבל זה לא מה שתרצה כשיטה לתת עבור הבת שלך.
לא, אבל אני, א', אדם שונה. אני לא ההורים שלי. וגם בבית ספר שלמדתי בו, הוא בית ספר אחר כבר, הוא התבגר, התפקח,
למדו את טעויות,
כן, אני חושב שכן. וגם כילד, אני לא חושב, זאת אומרת, זה כמו עבודה ראשונה, או כמו אהבה ראשונה, אנחנו לא יודעים.
לא יודעים אחרת, אם יש מה אחרת.
כן, לא יודעים מה טוב, מה רע.
זה מעניין, כי זה מוביל אותי לשאלה, שהיא מסקרנת אותי, זאת אומרת, איך זה להיות בן של רב? לא סתם רב, הוא רב, הוא רב, ראש ישיבת מרכז הרב לצעירים. לא יודעת, אולי זה כזאת שאל אותי, אני לא יודע משהו, אני לא מכיר משהו אחר, אני לא יודע איך זה להיות בן של רופא, מהנדס או בעל עסק. אבל זאת משקולת, זה אומס מבחינת הציפיות של החברה, של המשפחה?
חברה אולי, משפחה לא. אבא שלי אדם מאוד חמוד, אני חושב שאנשים שומעים רב, ויש להם איזה דימוי של איך רב צריך לראות או להתנהג. אבל אבא שלי אדם... מקווה שחמוד זה מילה מחמיאה, אני מתכוון לזה במילה מחמיאה. הוא גם איש מאוד חכם, הוא גם איש מאוד גמיש. ובסוף, בן אדם, את יודעת, ביום יום שלו, הוא לא הרב שהוא. הוא הבן אדם
אז
שהוא.
אז זה לא מחייב ילד בהתנהגות? אולי זה רק בראש שלי. אולי אם אתה בן של רב, מצופה ממך.
אולי זה בראש של הילד. או אולי זה בראש...
בראש שלך כן?
בהתחלה אז... כן, אחר כך לא. היה רגע שבו אמרתי לאבא שלי, אני לא בטוח שאני הולך להיות... רב בחיים האלה. ציפיתי לאיזה שבר, והוא אמר, בסדר, אתה לא צריך, כאילו, תהיה מה שאתה רוצה להיות.
היה מצופה ממך להיות לפני שאמרת את זה?
לא.
אז למה ציפית שיהיה שבר אם לא היה מצופה?
כי החברה מאוד מצפה. הנה, את אומרת, הוא רב.
אבל אני באה מעולם של סטיגמות של חילונית, אז אולי אני פתועה בכל השאלות.
גם לדעתי יש את הסטיגמות האלה. וגם לחברה, בסוף לכולם יש את הסטיגמות האלה. זה כן דימוי ציבורי, זה כן אישיות ציבורית שמסתובבת עם הדימוי שלה. וגם כילד, אני לומד להפנים איזה שהן תפיסות חברתיות לגבי מי אבא שלי, ומבין שבסוף, עם ההתבגרות, אני מבין שהוא לא כזה.
באיזה גיל אמרת לו?
התאהי.
או, מוקדם. פחדת להגיד?
לא כל כך.
מישהו מהאחים שלך כן הלך במסלול של... אף אחד.
אף אחד. במסלול שלו הלך להיות רב, האחים שלי צעירים.
לא, אבל יש מישהו ש... אמרת, בכיתה אמרתי, לא, זה יש מישהו שאומר, אני בכיתה אומר לך, אני רוצה להיות רב.
לא חושב.
לא. כי יש מקצועות יותר מגניבים מרב?
כי אנחנו בני אדם אינדיבידואלים, ואני חושב שגם אנחנו לאט לאט לומדים להכיר שיש עוד מציאויות בעולם.
גם במגזר.
גם במגזר.
ממתי אתה כותב? קורא אני יודעת, אבל עכשיו ממתי אתה כותב?
דיברנו על זה? כן. אני לא זוכר.
אני מניחה שמכיתה...
קורא?
כן.
לא, מגיל 3.
מגיל 3?
מגיל 3.
אז לא דיברנו על זה.
לא דיברנו על זה.
כי לימדו אותך לקרוא לבד, למדת?
כי אחותי בדיוק למדה ופשוט הקשבתי לה. או שהיא התעקשה ללמד אותי. אני לא זוכר את זה. אני כן זוכר את עצמי מקריא ספרים לילדים באגן. גיל 3.
אז מה, אתה סוג של ילד גאון כזה?
לא.
אז נחשבת?
גם
שזה...
לא.
גם לא. ולא הייתה הכוונה הורית ותקרא בגיל 3, או ב-4, או ב-5.
לא.
בטבעי.
לא.
אז זאת משיכה.
אני חושב שכן. גם שוב, קשה לדעת. את יודעת, יש איזה סט ציפיות מהחברה, אם ילד מספר סיפורים, מצפים שהוא ימשיך ויעשה את מה שהוא עושה. אם ילד קורא, אנחנו מצפים שהוא ימשיך ויקרא. הוא לא יכול לקום, הוא יכול. רוב הילדים לא עושים את זה. הם לא ישליחו את המיוחדות שלהם אחרי גבם, ויגידו, לא, אני קורא, אבל אני רוצה לעשות משהו אחר.
אבל מה, הבנת שאתה מיוחד בזה? זה מה שאתה אומר?
אני לא הייתי מיוחד, לא הייתי היחיד שקרא בגן שלי.
אבל למה אתה אומר משפט כמו, ילד לא רוצה שיפסיקו את המיוחדות שלו? כלומר, אתה כן זיהית שזה מיוחד.
כן. של לספר סיפורים, של כל ה... הייתי ילד מלא דמיון כזה. חשבתי שאני אוכל לבנות חללית בחופשת הקיץ ולהראות אותה לחברים.
חשבת או גם ניסית?
לא כל כך ניסיתי.
לא ניסית. אז בעצם העולם שלך של המחשבות והדמיון מתרגם לכתיבה מתישהו, אני מניחה.
די מהר, בשיעור חיבור של כיתה ג'.
ומה אתה כותב אז? כלומר, איזה תחומי עניין?
די את מה שאני קורא. די מנסה לחכות סיפורים שאני כבר קורא.
כמו?
כמו הרביעה והטוקי. אניד בלייטון בכלל, ואחר כך...
חמישייה, שביעייה, מה?
גם וגם. שביעייה קצת היה לילדים יותר צעירים. זה א', ב', כזה. הרביעייה.
הרביעייה.
יש רביעייה.
כן, כן, אני יודעת שיש רביעייה. ואז אתה מחכה את הכתיבה הזו.
כן, כותב הרפתקאות.
במטרה לכתוב בסופו של דבר משהו רציני ולפרסם אותו, כי זה מה שגורם לך עונג?
לא, מאוד נהניתי. קשה להגיד בדיעבד אם נהניתי מזה שאנשים אוהבים את מה שאני כותב, או נהניתי מזה מהכתיבה עצמה. אז פשוט היה כיף. אז די המשכתי עם זה.
אני רק אומר לטובת מי שמצטרפת, אלינו שאנחנו משוחחים עם יהודה גזבר פניגשטיין. כרגע אנחנו מדברים על הכתיבה שלו, ואני טועה, אם אתה יודע לומר היום, למה אתה כותב? או שזה כמו לשאול אותך למה אני נושם, שזה חלק ממי שאתה.
אני חושב שתמיד מעובבים בזה כל מיני דברים. יש מסע נפלאה של ג'ורג' אורוול, שקוראים לה למה אני כותב. הוא מסרטט שם איזה 4 או 5 סיבות, טיעונים, ללמה אנשים כותבים ככלל. ואז בסוף הוא מציין שאצל כולם בסוף הכל מתרבב איכשהו ויוצר איזה תמהיל. יש לזה רכיב פוליטי, יש לזה רכיב אישי, יש לזה רכיב של גם סט ציפיות מהחברה שמשהו יקרה.
שיקרה בעקבות הכתיבה?
או שיקרה בכתיבה. ציפיות של לתת קול לדברים מסוימים. למה אתה לא כותב על משהו מסוים? אני מניח שאת חווה את זה גם. למה את לא מדברת על? למה אתם לא מראיינים את? נכון, זה ציפייה חברתית ש... תדברי על משהו שהוא לא בהכרח מעניין אותך, אבל...
אבל אם אתה כותב את הדברים האלה, לצורך העניין למגירה, אז אתה פורק אותם, את כל מה שניסחת עכשיו. למה...
אני לא טוב לכתוב למגירה.
אבל אם אתה כותב ואתה רוצה שיראו, בסוף אתה כן רוצה שיראו אם אתה מפרסם את הכתיבה שלך, אז אתה רוצה שיקרה משהו בעקבות הכתיבה. אולי רק שיואהבו אותך, או את הכתיבה שלך, או שיגידו, וואו, איך הוא כותב. ואולי אתה רוצה לשקף... אולי אתה רוצה שישתנה. מה מכל אלה, אם אפשר בכלל לנסח, היית רוצה שיקרה בעקבות הכתיבה שלך והקריאה של אחרים?
אני חושב שזה משתנה תוך כדי הכתיבה, וגם תוך כדי, כאילו, במהלך הפרסום ואחריו. כי המוטיבציה לכתיבה, אני לא חושב שהיא מוטיבציה של תראו אותי. אני גם לא יודע כמה רואים אותי, אבל אני לא חושב שזה מוטיבציה של תראו אותי. זה הרבה בא ממקום של גם ניסיון לשקף, להראות משהו ש... שעדיין לא ראו, לא במובן של, לא יודע, להפתיע או לפרוץ. סתם, משהו שלא נכתב.
נושאים שלא כתבו
גם
עליהם?
גם נושאים שלא כתבו עליהם, צורות שלא כתבו בהם, כל מיני דברים שמעניינים אותי. בסוף אני קצת כותב את הספרים שהייתי רוצה לקרוא, או את הסיפורים שהייתי רוצה לקרוא, ושלא ראיתי, או שהם לא בדיוק בצורה הזאת, אני אומר, טוב, אז נלך לשם.
אני רוצה להבין משהו בהקשר הזה, דברים שלא ראית ולא קראת לפני שנתקדם. דברים שלא קראת כי נמנעת?
לא.
כי אתה בא, אמרת, מציאות החרדלית וזה.
קראו אצלנו בבית הכל.
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 קראו, אנחנו קראנו הכל, הילדים. אני לא יודע מה, כן, קוראים הכל.
אין משהו שאמרו לך, תשמע, זה נועז מדי, זה חלילה, אם תקרא, אני לא יודעת שזה זה, אולי זה יוביל אותך לעולמות אחרים שאנחנו, אין לנו עניין שתגיע אליהם.
כשהייתי בכיתה ג' ראיתי את יש ילדים זיגזג, אצל בספרייה של אמא שלי.
גרוסמן.
כן, ואמרתי, זה נראה מעניין, פתחתי וזה באמת היה נראה מעניין, ואמא שלי ראתה אותי קורא, ואמרה...
היא לא אמרה, זה לא לגילך.
זהו, אז היא אמרה, אני חושבת שתענה מזה יותר בגיל 16. וזה נטבע בי. בגיל 16, מתנת יום ההולדת שלי לעצמי, הייתה לשבת ולקרוא את יש ילדים זיגזג.
איך נמנעת עד אז?
לא יודע, אמרתי לעצמי, שאלה טובה, אני לא יודע. אמרתי לעצמי, אני אחכה.
לא אמרת עצמך, אם היא אוסרת אליי, סימן
היא לא אסרה.
לא, אבל אם היא אומרת, תמתין עם זה, אתה צודק, היא לא אסרה. אולי שווה לי עכשיו בכל זאת.
פשוט אמרה, אתה תענה מזה יותר.
אז בגיל 16 חזרת לזה כמתנת יום הולדת, קיבלת את זה.
בגיל 16 קראתי את זה לראשונה. באמת נהניתי, אני לא יודע אם יותר, אבל באמת נהניתי.
וזה מסוג הספרים שאמרת, ככה אני רוצה לכתוב?
כן.
אתה כותב בקלות?
כן. קצת כמו שאני מדבר.
זה עניין של אסוציאציות, מה רעיונות שעולים לך ואתה חייב מיד לכתוב אותם, או שאתה, יש לך משמעת עבודה, אתה מתיישב, אתה כותב.
לא, אני מקנה במנשים משמעות עבודה. כל פעם שמיר שלב אומר ברעיונות שהוא כותב מ-5 בבוקר עד 9 בבוקר, אני אומר לעצמי, מחר אני אקום ב-5, אני מכוון שעון מעורר ואני מחבא אותו. אין לי משמעת עבודה כזו. אני כן משתדל לכתוב כל יום, כל שבוע, וכן מנסה לייצר איזושהי שגרת עבודה, אבל בסוף את הרעיונות, דברים שבאים, סיפורים שאני שומע, והם כאילו מעוררים משהו.
משהו שאתה שומע, אתה חייב מיד לכתוב אותו כדי שלא תשכח?
לא, אני מתייד אותו בקבוצת וואטסאפ, מקליט לעצמי.
לעצמך?
כן.
מה שם קבוצת הוואטסאפ?
היומן שלי? יומן? אני לא יודע, משהו כזה.
כלומר, יש לך רעיון, אתה כותב לעצמך את הרעיון, אתה מסמס לעצמך את הרעיון, ואז מפתח אותו בכתיבה, או כבר כותב את כולו?
ואז מפתח אותו לכתיבה.
כמה זמן זה לוקח?
תלוי באורך. אני עכשיו נאבק ברומן, רומן שלקח לי, אני עובד עליו כבר שנה. וזה מאבק, זה לא תהליך, זה לא שופע.
הוא כתוב בוואטסאפ?
לא. לא, הכתיבה עצמה, הרעיון הבסיסי התחיל ממשהו בוואטסאפ. התחיל מניסיון לחשוב על פנטזיה ישראלית.
תכף נגיע לרומן הזה, כי יש לנו קודם לגמור ספר אחד שכבר השלמת. יחסית לפני יותר זמן. ואז אתה יושב וכותב, אתה מתחבט, אתה משנה, מה שכותב זה מה שיוצא, אתה עורך את עצמך, אתה נותן לאחרים לקרוא.
אני חושב שאני לא תלוי למה. חלק ניכר מהסיפורים מתחילים כסיפור פייסבוקי, או בבלוג.
הכריכה האחורית.
כן. שזה מטבע הדברים, את יודעת, אם הייתי יושב לנסח היטב כל דבר שמתפרסם בפייסבוק, אז לא הייתי מפרסם לעולם. אז אני מפרסם משהו...
אבל פייסבוק זה מקום שאנשים רואים, לא אכפת לך שזה לא יהיה מושקע?
זה נורא כיף, זה דיאלוג, אני כל הזמן חושב על זה. זה אולי החלום הגדול של כל הסופרים, כל ההיסטוריה. תחשבי איזה כיף זה שאת יושבת וכותבת, והקוראים קוראים את זה מיד.
גולמי?
זה עובר איזושהי עריכה על ידי עצמי.
אף פעם לא קרה לך ששחררת, אני אומרת שוב במרכאות ושלא במרכאות, ואז אמרת, איזה טיפש אני, מה עלה בדעת?
בטח, ואז אני מוחק.
ואז אתה מוחק.
כן, אבל יש לי איזון כל הזמן. אני מנהל תקשורת עם אנשים, אני מדבר איתם, הם קוראים, הם מגיבים, הם אומרים, אולי הייתי רוצה שיקרה ככה. אני אומר, זה רעיון טוב, אולי זה... אני לא לבד בכל התהליך הזה.
אז למה אתה מחזיר דברים שכתבת? כי מישהו אמר לך עליהם משהו, שמע?
כי מישהו העיר את עיניי.
תן דוגמה.
כתבתי פעם סיפור על... אני צריך לברוא את הדוגמה הזאת. סיפור אלים, אוקיי? סיפור שיש בו אלימות. והיה אחד הקוראים קרא את זה ואמר, אני חושב שאתה יותר מנסה להיות פה פרובוקטיבי מאשר מנסה לשקף את המציאות כפי שהיא.
בעוצמה של האלימות?
או בעוצמה של האלימות, או בהקשר של האלימות.
וזה נכון היה?
כן. צדק. אמרתי לעצמי, אתה צדק. אמרתי גם לא, אתה צדק. ומחקתי.
את הסיפור כולו או ששינית?
מחקתי. מחקתי, עברתי לטיוטה.
למה מלכתחילה אתה רוצה... אם אתה כותב סיפור, אני מניחה, שבו אתה... לא יודעת אם אתה מזהה את זה מראש, אבל, פרובוקציה הוא פרובוקציה. אתה אומר, תראו אותי. אתה לא... לא, לא תראו אותי, נכון? זה מה שרצית?
בפרובוקציה, בטח. או לא רק תראו, בואו נטיל פצצה, בואו נזעזע, בואו נשנה, בואו נעשה משהו.
כי מה, כי זו דרכך למצוא, לחפש וגם למצוא תשומת לב ככותב?
אני חושב שכן. או לאו דווקא ככותב.
כי קשה להתבלט.
הרבה יותר קל להגיע הביתה.
אבל אם אני באה, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אם אני כבר קוטעת אותך, אם אני באה בעקבות פרובוקציה, אני לא באה בעקבות כתיבה טובה, אז אני אומרת, הוא פרובוקטור, אני לא אחזור.
יכול להיות, אבל את צריכה גם שמישהו ימשוך את תשומת הלב שלך, כדי שתקראי בכלל משהו. לכן הרבה פעמים פתיחות, שיעורי ספרות, מלמדים פתיחות ולא מלמדים סיומים. למרות שסיומים זה הרבה יותר קשה והרבה יותר אלגנטי והרבה יותר יפה. אבל בפתיחה מישהו צועק עלייך. פולסטר מתחיל, הפעם הראשונה שהלכתי על מים הייתה בגיל 12. בום, זהו, אני שלך, קח אותי. וצריך איזה משהו שימשוך את תשומת הלב של הקוראים בפתיחה. והרבה פעמים אנחנו, הגבול הדק הזה שבין אני רוצה למשוך את תשומת הלב כדי שתקרא את מה שיש לי להגיד, ובין מה שיש לי להגיד זה שתפנה לי תשומת לב, מתערער.
וזה גם המחשבה אולי שקשה יותר היום לבלוט בלי פרובוקציה, גם בתחום רציני.
מתי היה קל?
לא יודעת, אולי פעם היו, אני יודעת, יותר מקום ליותר קולות חדשים ורעננים בכתיבה, והיום אולי...
אני לא חושב.
כי אם אדם מתרגל לעמוס עוז, אז אלא אם כן יש דרמה אחרת סביב עמוס עוז,
אחרי מותו קשה. אבל מארצות התן זה לא פרובוקציה? זה בן קיבוץ שקם מתוך הקיבוץ, זה צועק על חברי הקיבוץ, שהם... זה מי שהם, תראו את עצמכם.
זאת אומרת, אם הוא גם אני.
כולם ככה. מהחיוך הגדי של גרוסמן. לא, זה לא פרובוקציה, זה מה שניסיתי להגיד. זה לא,
שזה מתחיל, כדי לא מנסה... להביא אותם, אתה אומר, אני צריך פרובוקציה, אבל הם יישארו רק עם הספר טוב.
גם, וגם עיסוק בנושאי קיצון. הוא לא פרובוקטיבי, אבל הוא כן מושך תשומת לב, והוא גם מאפשר, אני חושב, להגיד דברים יותר כנים. זאת אומרת, אם את עוסקת בדברים שהם פחות דרמטיים, אולי את מצליחה להביא איזה אמת כלשהי...
כל ייחודי, פחות... אבל לא בהכרח...
ראוי לסיפור, כן.
מה שמוביל אותנו לספר שלך, שהוא ספר מצוין, אני כבר אומרת,
תודה.
כי באמת קראתי אותו לפני כמה חודשים טובים, לפני הקורונה.
היה זמן
כן,
כזה.
כן, ופלים לימון, איך, בטח עכשיו יש כאלה שאומרים, אני מעדיף ופלים שוקולד, אבל ופלים לימון. ובספר הזה יש המון המון סיפורים טובים, איך אני אגדיר אותו? הוא מלא דילמות. כל הגיבורים שלך הם גיבורים שמתייסרים, והם תלושים קצת, והם נעים בין העולמות, הם מתחפטים מאוד, חלקם בתוך המגזר, ודילמות מגזריות אני קוראת לזה, כדתיים, כחובשי כיפה של מותר ואסור, וכמה רחוק אפשר ללכת, וחלקם עם דילמות... חובקות עולם, שכל אדם, בין אם הוא חובש כיפה, בין אם יש לה שביס על הראש, או מטפחת מתלבטת בהם. ואני רוצה לשאול אותך, אחרי כל מה שתיארת עד עכשיו, אם מה שכתבת פה זה רעיונות שעלו, או במכוון בחרת אותם כדי להציג דמויות כאלה מתלבטות ומתחבטות?
קודם כל, חלק ניכר מהספר נכתב כשאני הייתי מתחבט ומתלבט, אני מניח שזה פשוט... הגיע משם.
מה, בשאלות אמוניות?
או לא אמוניות. לא כל השאלות הן שאלות אמוניות.
גם לא, הצורה לא כל השאלות מתפרצות בספר.
גם הצורה שבה זה מתפרץ היא כאילו שאלה אמונית, אבל בסוף זו לא שאלה אמונית. אפילו סיפור שמתחיל כסיפור על שמירת נגיעה, שזה כאילו לכאורה שאלה אמונית, האם, לא יודע מה, לעבור על האיסור או לא לעבור על האיסור, הופך להיות עיסוק בשאלות של גוף, של מערכת יחסים, ועד כמה אני
בין
הולך...
בין גבר ואישה, כמה אני שלמה עם הגוף
או
שלי.
או בין אישה ואישה, או בין גבר וגבר, כן.
אתה מעביר אותי פה עכשיו במשפט האחרון בין כמה סיפורים.
נכון.
יש, הסיפור הפותח הוא באמת, מדבר על שתי נשים, שמתלבטות האם להפסיק להיות צמחוניות.
לא בדיוק.
שאחת מתלבטת... מהן, אחת מהן, אחת אומרת, קחי מרק, היא לא מרגישה טוב. אחת אומרת, קחי מרק, אוף, קחי מרק, וזה מוזר, כי אתה לא כותב שאין לסביות.
לא.
אנחנו צריכים להסיק.
או לא.
או לחשוב שהן סתם חברות? מה שאני רוצה, אתה אומר.
מה שאת רוצה.
אני רק אומר לטובת מי שמצטרף אלינו, שאנחנו משוחחים עם יהודה גזבר פניגשטיין. הסיפור על שמירת נגיעה, שסיפור שאני באמת מחבבת לגיבורה, קוראים מרים. היה לה תא נשואה, בעלה נפטר לפני הרבה שנים, שמו אהרון, ועכשיו היא כבר מאוד מאוד מבוגרת. והיא מתחבטת, יש מחזר חדש, לא צעיר, אבל חדש בפתח, והיא מתחבטת. אני רוצה לקרוא קטע מהסיפור. כמובן, אני מאוד 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 מקצרת. סיפור יחסית ארוך. לפני 20 שנה לא הייתה חושבת על זה. מיד הייתה אומרת לא. ומה פתאום? ואימא שלי לא הייתה מדברת בכלל עם גברים אחרים, אבל היא לא הייתה אימא שלה. היה בה משהו משוחרר יותר מהאנשים שנולדו בפולין, שהגיעו לארץ חדשה, שניסו להקים בתי קפה ולגדל פרחים בשמש של הלבנט. וזה גם לא היה לפני 20 שנה. היא ידעה שזו התחנה האחרונה, שאנשים מגיעים לבית אבות יודעים שמשם יוצאים רק באלונקה, רק מחוסים, שזו התחנה הסופית. ומכאן אין לאן להתקדם. היא תהתה אם זה שיקול לטובת או לרעת החיבוק, אם לחוות חיבוק אחרון, פעם אחרונה, גם אם זה לא מאהרון, או שמה יש לה, גברת שיפמן, רגע לפני הסוף, שהיא הולכת נגד כל הכללים והחוקים שסבבו אותה כל חייה. מה אלוהים יחשוב? מעולם לא עשתה עבירה, לא במזיד, לא במודעות. האם תעשה את זה עכשיו? ירגיש את הלב שלה מתרגש. האם הוא מתרגש מהחיבוק או מטעם החטא? האם זו שבירת המסגרת שעושה את זה, או שיש כאן משהו אמיתי ששווה לחטוא בשבילו? האם בכלל יש טעם לכל האיסורים האלה כשהיא, איך לומר, אישה מבוגרת, בגיל הבלוט, והוא אדם מבוגר וכנראה גם הוא שם? האם מגע שאין בו תשוקה הוא עדיין אסור? ומה אהרון היה אומר על זה? ואני תוהה אם כשאתה כותב את זה, אתה אומר, יש המון שמתחפטים בזה, ואני רק הקול שלהם לבטא את זה, לא משנה באיזה גיל, האם כי שמירת נגיעה היא אישו. ואני מבטא את קולם של אלה שמעיזים לחשוב על זה, וגם מעיזים לשבור את הטאבו הזה.
או לא מעיזים לשבור את הטאבו
הזה. או לא מעיזים בסוף לשבור, אבל בטח מתחפטים.
אני חושב שזו דוגמה טובה לזה ששמירת נגיעה היא רק סעיף בתוך סיפור גדול יותר, שבו אנחנו שואלים את עצמנו מה היחס שלנו כלפי הגוף שלנו, מה היחס שלנו כלפי מערכת יחסים. אחת הסיבות שהיא מתלבטת זה לא בגלל שאלוהים אוסר או לא אוסר, אלא בגלל שבאמת החיבוק האחרון שהיא קיבלה היה ממי שהיה בן הזוג שלה במשך הרבה מאוד שנים, והיא הקימה איתו משפחה, וזה כל החיים שלה. אין לה באמת חברות, אין לה באמת, היא המשפחה שלה, ופתאום זה ללכת עם מישהו שהוא לא חלק מהמשפחה, וזה לא יהיה להרבה זמן, ולא בטוח שהיא נמשכת אליו, ומה בכלל קורה שם במשיכה המינית שלה. וכל הדברים האלה מוצאים לעצמם איזושהי תירוץ, אולי היא נאחזת בשמירת הנגיעה כמין תירוץ, להגיד, אני לא אעשה את זה, כי אסור. וזה חלק מהשאלות שהיא שואלת את עצמה.
אבל הייתה שואלת את עצמה, כי אתה מנסח את זה עכשיו, כאילו שזו שאלה שאולי כל אישה בגיל מאוד מבוגר הייתה שואלת את עצמה, אחרי שהיא המון שנים לבד, ואין לה אף אחד, ללכת על זה, לא ללכת על זה. אבל יש פה רובד נוסף, לא? אני תוהה לחשוב שיש פה רובד נוסף.
לא, ברור שיש רובד נוסף.
יש פה איסור על פניו, והוא משקולת נוספת.
יש פה מערכת יחסים נוספת, וזה מערכת היחסים שלה עם אלוהים, ברור. יש עוד רובד, אבל זה לא הרובד היחיד. זה לא הדרך היחידה להסתכל על הסיפור הזה.
אז כל מי שכתב ביקורת על הספר, והרוב כתבו ביקורות מאוד טובות, אבל הם כתבו אותן, והתייחסו לך כאל מי שפותח צוהר אל עולם שהם לא מכירים, עולם דתי, עם התחבטויות, וליברלי יותר, ויש פה חיילים שמאשנים ג'וינטים, ויש פה
שהם לא דתיים, אגב.
שהם לא דתיים, כן, אבל הבחור דתי כותב אותם, את הסיפורים האלה וזה. אז הבעיה היא בדרך שבה מי שכותב את הביקורת, ואני שואלת, מסתכלים על העולמות האלה, או שאתה באמת פותח כאן צוהר, ושאלות לקבוצה שלמה שלא בטוח שיש מענה לצרכים שלה בימים האלה, ואולי דברים שחשבו שהם רלוונטיים אז לא רלוונטי לגביהם היום.
אני חושב שאת הולכת כבר לפתרון, או לסוג של פתרון אפשרי. אבל היה יותר חשוב לי להראות את הבעיה, זאת אומרת, להראות שיש פה משהו שהרבה פעמים כולנו, גם אני, גם כאילו, נוח לנו קצת לדחוף או להדחיק. לאו דווקא בהקשרים דתיים. יכול להיות בהקשרים של יחס לזרים פה בארץ.
מדבר על השוטרים שעוצרים את אותו אריתראי.
כן. או...
שבהתחלה הם חומלים עליו, אבל...
נכון.
אחר כך משתלט עליהם משהו אחר.
או בכלל, הצורה שבה הישראליות הזו מבצבצת בספר. ואני לא בטוח שכל הסיפורים הם דווקא צוהר. זה הגיוני שמי שבא ממחוץ יגיד, אוקיי, יש פה צוהר. אבל אני חושב שבאותה נשימה גם הרבה ביקורות חוץ מגזריות אמרו, אבל אנחנו מבינים את הקונפליקטים. זה קונפליקטים שאנחנו רואים. קונפליקטים של מערכות יחסים, של משפחתיות.
של האם לגשת לבחורה השווה ביותר מפחד שתדחה אותך כי היא השווה ביותר ואתה רגיל.
נכון. שאלות של עד כמה אנחנו נותנים מקום לאלימות במדינה הזו. גם לחיוב וגם לשלילה, ואני אומר לחיוב לא במובן שאלימות היא דבר חיובי. במובן שיש מקומות שצריך לדפוק על השולחן בארץ הזו, או שצריך לצעוק. ונוח לנו להגיד לא, הלוואי והכל היה כאן כיפי ונחמד, אבל זו המציאות. סוף, הילדה חולה. אני אדפוק על השולחן, אני אצעק על הרופא. לא אצעק על הרופא באמת, אבל אני אעשה את הפעולה האלימה הזו ואלך לזעזע עולמות,
או שאני אחכה בנימוס.
נכון. וזה קונפליקט. אני מתחבט בו, קורה לי. והקונפליקט הזה מוצא את עצמו גם בתוך הסיפור.
אבל צריך להיות, צריך להיות אמיץ, צריך אומץ להיות בחור דתי ולכתוב לפחות חלק מהסיפורים כאן, לא לכתוב אותם, לפרסם אותם?
לא, לא חושב. קודם כל, המגזר הדתי לאומי הוא קצת...
אתה מופתע שמופתעים למה כתבת?
לא.
בנושאים כאלה? לא, כלומר, אם אתה לא מופתע, אתה מבין שכאילו בכל זאת כתבת פה משהו שהוא טיפה אחר.
אני מבין שמשהו, דברים מסוימים מזעזעים אנשים. לא מזעזע, כאילו, גורמים להם לזוע באינוחות, או לזוע בכלל מהמקום שבו הם נמצאים. או דברים מסוימים נחשפים, אבל אני לא חושב שמשהו פה חדש. זאת אומרת, על הכל כבר נעשו כתבות, הכל כבר נאמר, הכל כבר דובר, פאנלים נערכו בכנסים, אז פשוט מוצא, אתה יודע, את הספרות תמיד מדשדשת קצת מאחור.
אין יותר עיסוק בשאלות כמו רווקות מאוחרת.
מניח שיש.
נישואים מאוחרים.
יש. סמוטריץ' עכשיו העלה את זה על...
נכון.
במצע שלו.
נכון.
יש עיסוק. תמיד.
למה יש יותר עיסוק?
לא יודע אם יש יותר. תמיד יש עיסוק. גם לחילונים, זה פשוט 10 שנים אחרי.
אצלכם? נמרות אצלכם לעומת החילונים. 10 שנים אחרי, באיחור?
כן.
כי מה?
התכוונתי להגיד 10 שנים, גם אצל חילונים יש עיסוק ברווקות מאוחרת. היא פשוט באה לא בגיל 25, שזה לא מאוחר, אלא בגיל 35. כשנשים מתחילות להרגיש, או גברים, מתחילים להרגיש לחץ חברתי, להתחתן, להביא ילדים, להביא נכדים. ישראל חברה מאוד שמרנית במובן הזה. לכולם יש. 3 ילדים, 2 ילדים, וכל הבחירות, כל הלחצים החברתיים סובבים סביב זה. אז זה קורה, מישהו שנשארים רווקים בגיל מסוים, יש עליהם לחץ. הם לא ערכו כנסים ופאנלים, כי הציבור החילוני לא עורך כנסים ופאנלים בנושא הזה. אבל אם יש קורצ'ר שמיועד למציאת זוגיות, בטח.
אז בעצם מה שאתה אומר לי, הבעיה בשאלה שלך, שאת מניחה שזה אחרת עכשיו, שיש יותר, ואתה אומר, זה לא אחרת, השאלות כל הזמן שם, וגם בהיקף שלהן הן כל הזמן שם, אבל אולי מתעסקים בזה עכשיו יותר מהבחינה הזו, כל השאלות של, והמחשבות של אולי צעירים דתיים הם יותר מבולבלים, יותר תוהים, בהי ובעין, אולי יותר תלושים, אולי יותר נעים בין העולמות ובמה שיש לכל עולם להציע. זה לא נכון?
זה פשוט נכון בפן מסוים. קל לראות את זה, קל להצביע על זה, קל להגיד מישהו שנקרא בין דת ובין חילון, אפשר להראות את התנועה הזו.
זה לא תמיד אגב בין דת לבין חילון. אני תמיד רואה את זה על רצף, על ספקטרום הרבה יותר רחב. שדתיות היא לא... אתה או דתי או לא דתי. אתה יכול להיות מסורתי, ואתה יכול להיות דתי חרדלי או דתי יותר, אני לא יודעת, ליברלי בהשקפת עולמך.
נכון,
יש...
הספר נע
לצירים האלה. והספר נע לציר הזה.
נכון. אני פשוט אומר, הקונפליקטים האלה הם לאו דווקא דתיים, פשוט מוצאים לעצמם היבט דתי. כאילו היבט של חברה דתית. ההתלבטות האם לדבר עם הילדה שלך, שאני לא יודע בני כמה הילדים שלך.
יש לי תבחר גיל.
יש מתבגרת אחרי תיכון. יש גם מתבגרת. אוקיי, אז הילדה מתבגרת אחרי תיכון, גיל 18, מודיעה, אני עוזבת את הבית. הולכת, מוצאת לעצמי דירה בתל אביב וחיה שם. יש איזה צד, תל אביבית אני חושב, נכון? אז זה פחות רלוונטי, אבל אני עוברת לניו יורק. יש איזה צד שבו אני אומר, אני הייתי אומר לעצמי, אבל לא, רגע, תשארי פה, רגע, איך התבגרת לי ככה? מה את מתחילה לחיות את החיים שלך? אז בספר הזה, בספר שלי, זה יושב על המקום שבו היא דתייה, האמא, היא מתלבטת עם הבת של הדתייה, היא מתלבטת עד כמה לפתוח את זה מולה, היא מתלבטת עד כמה להגיד לה, רגע, לא, תצאי מהבית רק כשאת מתחתנת, אבל הבסיס הזה, ההורי שצריך לשחרר את הילד, הוא שם.
נכון, אבל הוא בכל זאת אחר. א', אני לא בטוח... אני לא בטוחה, אני מניחה שמבחינה, אתה צודק במובן זה שזה תלוי בהורה, שזה תלוי בילד, במסוגלות של ההורה ובמסוגלות של הילד והקשר ביניהם שגם מכריע. אבל אני גם טוענת שהמחשבה, אולי אני טועה, אבל המחשבה של מה יגידו יותר חזקה בצמד הזה של אמא ילדה במגזר, לא? מה יגידו שהיא חיה לבד ויוצאת, או תלוי איפה נמצאת על הקו?
יכול להיות.
על הספקטרום.
יכול להיות, אבל הקונפליקט הוא לא זה. זאת אומרת, הקונפליקט הוא אוניברסלי, הוא אנושי. הניואנס שלו, ההתבטאות שלו, זה באמת ניואנס דתי, עם התבטאות דתית. הצורה שבה הוא מתלבש. זה ברור, כי הוא פרטיקולרי, הוא ספציפי, הוא אדם מסוים, עם כל המטען שהוא מגיע, עם האידיאולוגיה שלו, זה ברור שזה שם. אבל את מקלפת את כל הקליפות, בסוף גם דתיים הם בני אדם, הם לא רק דתיים.
באמת? גם.
הפתעה.
הפתעה. אני רק אומר לטובת מי שמצטרף אלינו, שאנחנו משוחחים עם יהודה גזבר פניגשטיין. הייתה לך התלבטות לגבי סיפורים, האם להכניס אותם או לא להכניס אותם מהבחינה של גם האם הם טובים מספיק, אבל גם מבחינת מה יגידו?
מבחינת הטובים מספיק בוודאי. פשוט הורדתי הרבה.
כמה הורדת?
10? אני לא זוכר. האורך שלי הוריד יותר נכון. פשוט קרא ואמר, זה לא סיפור. אסף. איש מקסים, אסף שור. והוא פשוט קרא ואמר, אני חושב שזה לא מספיק טוב. הוא צדק. אז הורדנו כמה וכמה סיפורים.
כדי לשפצר אותם וייצאו מתישהו בהמשך, או שפשוט זהו?
לא חושב, זנחתי אותם. והיו סיפורים שהתלבטתי גם על המיקום שלהם בספר, וגם עד כמה אני חושש שהם יקראו או לא יקראו, איך הם יקראו, מה הם יגידו עליי, מה יחשבו.
תן דוגמה לכזה שבסוף לא נכנס, כי אמרת אולי שיותר מדי ממני בו, ומה יגידו עליי.
כאלה לא הייתה התלבטות.
אז?
היו סיפורים שבסוף נכנסו, והתלבטתי מה יגידו ומה יחשבו.
למה?
כי בסוף לאנשים מאוד קל לעשות את התנועה הזאת בין הספר ובין הסופר ובין הכותב ובין ה...
שהחיבור ישיר מדי, לזה אתה מתכוון? שפחות יחשבו עליו כבדיה ויותר כמציאות שלך?
גם. וגם שפשוט פחות יחשבו עליו כבדיה ויותר יחשבו עליו ככתבה עיתונאית, כמשהו שמנסה להראות איך דתיים חיים. כי יש צד שלם שלא מופיע בספר או שמופיע בצורה מעומעמת. יש צד של, לא יודע, לימוד תורה, של תפילה, זה מופיע בספר, זה נוכח, אבל זה לא סביב זה נסובים חייהם של הגיבורים. ויש כאלה שכן, חייהם נסובים סביב לימוד תורה, ואין להם קול בספר הזה. אז כן חששתי מזה שאנשים יגידו, היי, לא כתבת על הכל, או שאנשים יגידו...
שאתה מתנער מדי?
שאני לא מציג את כל, את הציבור כפי שהוא אמור להיות מוצג. למרות שזה לא ספר על הציבור הדתי-לאומי, הוא פשוט נוכח בו, מבחינתי.
אז אתה מתחשבן, כאילו, על מה יגידו?
אז אני חשבתי הרבה על השאלה מה יגידו, והאם אנשים ייפגעו או לא ייפגעו, הייתה כותבת שלך לי אחרי הסיפור הראשון שלך לי.
אני צריכה לשאול אותם לאיזה מגזר משתייכת?
היה מאוד ברור. היא פשוט שלחה לי מייל ואמרה, קניתי את הספר, פתחתי, קראתי את הסיפור הראשון, זה לא סיפורי מהסוג שאני קוראת, אני אשמח להחזיר לך את הספר ולקבל את הכסף חזרה.
זו קפה?
קצת. קצת היה, ציפיתי לזה, אבל גם קצת היה כפה, כן. וגם, כאילו, אני לא אסע עכשיו לא זוכר איפה. לשרון, וכך נהיה את הספר ואחזיר לה את הכסף.
הנקמה היא שהיא שילמה במיטב כספה וכבר קנתה.
אתה חייבי את זה מתנה למישהו.
אבל תשמע, בעצם זה שאתה מתלבט, אומר שידעת שיגיעו תגובות כאלה. מה שאולי כותב חילוני, הוא אומר, מה אכפת לי? מה יגידו, לא יגידו, מה זה?
אני לא חושב, לכולם יש את ההתלבטויות האלה, כשהם כותבים על דברים ספציפיים, כשהם כותבים על האזורים שבהם הם חיים, כשהם קוראים, לא יודע. יש כאלה נבוא והרעיון האחרון. מה, הוא לא התחבט? בטח שהתחבט.
הוא, כן, כיוון שהוא התראיין פה בין היתר גם על הרעיון האחרון. הוא אמר, אני ידעתי מיד שכל השאלות וזה, ויגידו לי, זה אתה.
הוא לא התלבט, הוא לא נתן לאנשים לקרוא ואמר להם, אני הולך לפרסם, יכול להיות שיחשבו שזה אתה, תגיד אם זה מפריע. מניח שכן.
בעיקר לאשתו.
כי זה משמעותי, כי מה יגידו, מה יחשבו עליי? משמעותי, אנחנו בני אדם חברתיים. אכפת לנו.
מה אמרה המשפחה על הספר? אני מניחה שהם קראו אותו.
הם קראו, הם חיבבו יותר, חיבבו פחות.
מה פחות?
לא יודע.
אז איך אתה יודע שחיבבו פחות?
כי שאלתי.
אוקיי, מה אבא אמר?
שזה ספר נחמד.
אז כשאמרת רב חמוד, תחילת השיחה אמרת, ואני מתכוון לזה כמחמאה, שהוא לא...
אני חושב שאמרתי אדם חמוד.
אבל כשהוא אומר הספר נחמד, זו מחמאה?
כן. כן, תשמעי, אני לא... הם לא מבקרי ספרות. ולא כל כך, זאת אומרת... הם החמיאו לי על הספר, ואני לא כל כך ציפיתי לשמוע את הביקורות שלהם. אני מניח שהיו, אני לא יודע. סבתא שלי קרא...
לא שאלת?
לא, יותר מזה. ביקשתי לפני שאמרתי להם, ביקורות אני לא רוצה לשמוע.
למה?
למה כן? זה יעשה טוב לקשר שלי? למשהו?
לא, אבל נגיד לדרג מה אהבת יותר. אל איזה סיפור התחברת? מה היית... חשוב לך מה הם היו מעדיפים שלא תכתוב?
חשובה לי דעתם, כי הם ההורים שלי והמשפחה שלי, ואני אוהב אותם ומעריך אותם. אבל בכנות אני לא שאלתי, גם כדי לא להיכנס לסיפורים האלה של מה נוח להם ומה לא נוח להם, וגם כי אני מעריך את דעתם. אולי בסוף לא הייתי מכניס משהו שאני כן רוצה להכניס, רק הם אומרים לי. אז לא שאלתי. הם החמיאו, אמרו שהספר טוב, סבתא שלי קראה ואמרה שיש פה דברים לחשוב עליהם. כמו? מה אני צריך יותר? זה מה שהיא אמרה.
ואתה שאלת דברים לחשוב עליהם כמו מה?
אתה שאלתי. היא לא נתנה דוגמאות. היא אמרה שהסיפור בסוף על בית האבות הוא מעניין, וגם הסיפור על הליל הסדר הוא מעניין. הנה, הסיפורים הנבחרים.
שגם... טוב, אני מניחה שגם אתה מחבב.
אבל גם את אשתי לא שאלתי מה הסיפור שהיא הכי אהבה, או מה היא לא אהבה. למה אני צריך להכניס ראש לכאב לב הזה?
אני אגיד לך, א', זו גישה כמובן, אתה יודע, לגיטימית, ואולי גם בריאה יותר, להמשך כתיבה וזה. אבל נגיד, אם מישהו אומר לי, אהבתי משהו שעשית, אני דווקא נודע, מה אהבת? למה התחברת?
לא, זה בטח, מחמאות בטח. מחמאות שתיתי.
גם לא, אבל מחמאות שתית.
כן, טוב, משפחה, הם מחמיאים. אבל ביקורות, ביקשתי לא לשמוע. בהתחלה כן
שם. תגיד, כדי שלא תסורס בהמשך הכתיבה שלך? אני מבינה של...
כי זה כואב בלב. יש ביקורות שחשוב לי. חשוב לי שקוראים, אנשים שקוראים אותי תקופה, יגידו לי מה הם אהבו והם לא אהבו. זה עוזר להתכוונן. ביקורות ספרותיות, זה עוזר לי להבין. אנשים שקראו... והם לא מכירים אותי, ואני לא מנהל איתם איזושהי מערכת יחסים, והם שולחים לי מייל, או אומרים לי, היי, אהבנו את זה ולא אהבנו את זה, בטח, משמעותי, חשוב. אבל אנשים שאני כל הזמן איתם, זה נורא קשה, כאילו...
כן, אני גם חושבת, א', ברור שחשוב לשמוע ביקורת, אני חושבת שזה מוזר לצפות שאדם שמגיע מתוך חוויה תרבותית, חברתית, אמונית כלשהי, לא יכתוב על הנושאים שהוא מכיר. כלומר, אתה לא אמור לי...
אבל אף אחד לא ציפה ממני לא לכתוב על משהו.
אוקיי.
זה מה שאמרתי. פשוט ביקשתי לא לשמוע את הביקורות. אולי היו, אולי לא היו. את מבינה, אני שרוי בחיקה הבטוח שלי הידיעה.
איך אתה מגדיר את עצמך היום? נגיד, מבחינת תפיסת עולם ואמונה, מהמקום שבו צמחת ובמקום שבו אתה נמצא היום?
אני דתי, ליברלי. אני פה עם כיפה, לא רואים, אבל אני פה עם כיפה.
היה משבר אמונה מתישהו?
כן. טבעי, יש אנשים שלא, שאין להם, ואני חושב שזה קורה להרבה אנשים.
אתה יודע להגיד למה ומתי?
קודם כל, בכל פקיעת בועה, אני חייתי בסוף חייתי בבועה, תקופה מאוד מאוד ארוכה. לא כי כיוונו אותי לחיות בבועה, או כבועה הייתה המקום האידיאלי לחיות בו. פשוט נוצר איזשהו, שוב, אני חושב גם, זו תופעה מאוד מאוד שקורית לכולנו, שבסוף אנחנו הולכים לגן עם אנשים דומים לנו, וגדלים לבית ספר, שוב, אנשים דומים לנו, ואלא אם כן אנחנו, לא יודע מה, עוברים דירה בעקבות עבודה של האמא פעם בחצי שנה, בסוף נחיה רוב החיים שלנו עם אנשים שהם דומים לנו באיזשהו מובן, ואנחנו אפילו לא נדע את זה. יהיה קצת המים שאנחנו שוחים בהם. כמו חילונים שלא פגשו דתיים מעולם, כי המשפחה שלהם לא דתית, ואנשים שעובדים איתם לא דתיים. עכשיו, בסדר, ככה. זה טבעו של עולם, ככה אנחנו חיים, בחבורות, חבורות, חבורות. וברגע שפוקעת איזה בועה, אז קורה משהו. ברגע שאנחנו נפגשים, וברגע שאנחנו יוצאים, לי זה קרה במלחמת לבנון השנייה. הייתי בן 17, הלכתי להתנדב בנעריה, ממש הילד עם פאות הייתי, הייתי עם כיפה גדולה ופאות, וילד מאוד דתי מאמין כזה, ומצאתי את עצמי בנעריה, כשכל תושבי החזקים של נעריה, כמעט כל תושבי החזקים של נעריה, עזבו אותה וירדו למרכז, התנדבתי בעמותה בשם לב אחד, הסתובבנו במקלטים של נעריה, מיפינו אותם, בדקנו מה אנשים, איזה תרופות אנשים צריכים ואין להם, אם יש, לא יודע, הורים שחסרים להם טיטולים, כי לא היה כלום, סופרים היו סגורים, הכל היה סגור. חילקנו אוכל, עבדנו עם פיקוד העורף, לא משנה. בקיצור, הסתובבתי בנעריה, ומצאתי את עצמי פעם ראשונה בחיים, עם, עובד עם אנשים, זה לא חילונים, אוקיי, זה לא הפער דתי חילוני.
אבל מי שאינם הסביבה הטבעית שממנה באת.
גם, וגם הסוציו-אקונומית שממנה באתי. וגם כאילו, זה לא בדיוק עדה, אבל שכבות פחות, כאילו, אנשים שלא דוברי עברית נניח, לא יצא לי להתעכל.
איך זה גרם לך להוריד את הפאות ואולי לתהיות?
גם לי להוריד את הפאות כי הם קפצו וזה היה מציק. זה די, זה גם לא נראה יפה כל כך.
שמע הגיוני.
אבל
היה שלב שבו גם לא הייתה כיפה?
לא.
היה שלב שבו היו סימני שאלה לגבי האם אני מאמין?
כן.
והשם?
בטח. עד היום אני לא יודע.
לא?
איך אפשר לדעת?
אני מאמינה.
ואת יודעת?
אם אני יודעת שמה שאני מאמינה, אני יודעת שאני מאמינה. אם לא הצלחת להוכיח לי אחרת, כן?
אז אני גם שם. אבל השבריר הזה של האולי עדיין קיים. כי הוא שם, הוא תמיד שם. מה אני אעשה?
אבל הוא, בעצימות שלו, הוא בא...
לא. לא, אני בן אדם שיש לו אלוהים. בגאווה אני אומר את זה. כי היה תקופה שכזה התלבטתי, אבל אני חושב שאלוהים זה דבר חשוב. אפילו כקונספט הוא קונספט חשוב. ההבנה הזאת שאני לא הכל בעולם, שאני לא יכול הכל, שאני לא מסוגל הכל, שרוב הדברים שחשובים לי הם לא בשליטה שלי בכלל. לא הבריאות שלי, לא הפרנסה שלי, לא המשפחה שלי. שכאילו, אני כל הזמן מתפלל, הלוואי שהכל יעבוד טוב ויצליח, כי צריך משהו, כי אני נאחז. אבל אני מאמין.
לא תאמין, אבל נגמר לנו הזמן.
אני לא מאמין. עוד,
כן, זה עובר נורא מהר. אני רק רוצה, כדי לסיים את השיחה, אמרת שאתה עובד על רומן. Mm-hmm. כלומר, לא סיפורים קצרים, רומן, רחב יריעה. אתה רוצה לספר טיפה עליו? כמה, אני אשאל את זה אחרת. כמה מהתמות שבאו לביטוי כאן, בספר, אני אומרת כאן, ופלים לימון, יבואו לידי ביטוי גם ברומן?
אז כמעט אף אחת. יש לי רומן אחר עם כמעט 50 אלף מילים, שהוא פשוט מונח בצד, כי אני פשוט מפחד להוציא שני ספרים שעוסקים באותם תמות אחת אחרי השנייה. אני לא אמלט מהתווית הזאת כל חיי. היא תעקוב אחריי בתור הסופר שכותב על. אז אני מנסה להתחמק מזה. פשוט יש רומן שאמור לצאת, אמור לצאת. יצא מתישהו. פנטזיה. פנטזיה ישראלית.
יכול לספר על מה?
יש פה ספרים, סיפורי פנטזיה, את יודעת, זה קצת...
לא, לא, את זה אני מכירה, בחדש.
לא. לא, מה אני אעשה? יש, מתחילים לדבר, ואז את יודעת מה קורה, אנחנו כאילו מתקבעים למילים שלנו, אז אני אתחיל לספר לך על מה הספר, ואז לא תהיה לי אפשרות לברוח מה... להגיד, אני אכתוב על משהו אחר, כי אני כל הזמן אגיד לי אבל, לעצמי, אבל ברעיון עם גאולה אמרתי, זה הנושא של הספר. אני קצת רוצה את החופש הזה.
אבא, אמא, יגידו, הוא נחמד, הספר? אסף שור יעביר?
לא תהיה להם ברירה. על אסף אני לא יודע. אבל אבא ואמא יגידו, כן, נחמד. אני מקווה.
יהודה גזבר פניגש, תודה רבה לך.
תודה. תודה רבה גם לך.
שהיית כאן איתנו, ונגיד גם תודה גדולה לעורכת אליי הגענה ולטכנאי ראובן מן. ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.
שבת שלום.
הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שיחה אישית עם גאולה אבן סער.
אלוהים הטוב, אבל הם כבר היו לרוב אלוהים הטוב. נא 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 נא
אלוהים נתן לך במתנה